לא יודע.
אז אחד פעמי.
אה, אחד פעמי?
כן.
מה?
לכבוד מה? משהו כולל, אני יודע.
אה, אחד פעמי?
זה בעיה עם המקום הרגיל שלהם.
לא תפשו לא אותו מקום.
בעזרת השם.
טוב, אנחנו בסוגיית קדושה וחולין. רציתי להגדיר מה ההבדל בין קדושה לבין מצווה. ראינו שיש קטגוריות הלכתיות שונות לעניין הזה. והטענה הייתה שקדושה זה בעצם משהו שמתחיל במציאות עצמה. ומזה יכולות להיגזר נורמות, איסורים ומצוות, אבל הן נגזרות מאיזושהי מציאות, בניגוד למצוות רגילות שיסודן בציווי. ואז עברתי, תראיתי את זה דרך המשמעות של קורבן השם, שהמעילות גם הוא מגיע על פגיעה בקדושה או על הצעה של הנחולים, יש איזושהי טריטוריה מסוימת שמגדירה אזור מקודש, האגן הקדוש קוראים לזה בירושלים, ופלישה לתוכה, או פגיעה בה, זה בעצם מעילה. אחר כך התחלתי לעסוק בנושא הצמצום, כי בעצם הצמצום זה הביטוי התיאולוגי של העניין הזה, שאנחנו תופסים את הצמצום באופן כפשוטו, אז הטענה שיש איזשהו תיחום בין קדושה לבין חולין. ויש אזור שהוא חולין, שבעצם לא מופיעה בו קדושה, אלוקות, עוד פעם, אפשר אולי לומר ברמת אינטנסיביות שונה, או ברמת מפורשות שונה, מופיעה שם. והתפיסה החסידית יותר שאומרת שהצמצום הוא לא כפשוטו, שבעצם ממיינת לקבל דבר כזה. היא בעצם מסתכלת על הכל כמשהו קדוש, לכל היותר הקדושה יכולה להיות קצת מוסתרת, אבל זאת בעצם בעיה שלנו. באופן עקרוני, אם אנחנו נהיה מתוקנים, אז נבין שהכל קדוש. וזה חלק מהמטרה של עבודת השם בתפיסה החסידית, לגלות את הקדושה במחוזות החולין. להתאושש מהחלום, מהאשליה המטעה הזאת, כאילו שיש אזורים שבהם אין קדושה. בפעם הקודמת התחלתי לדבר על הרמב"ן, על אסור שבט מיהודה, ואני מביא את זה כצעד שיקח אותנו מהתיאולוגיה, מהדיונים העקרוניים אל הפרקטיקה. אבל לפני שאני מגיע לפרקטיקה של ימינו, אני רוצה לראות את זה דרך מה שקרה אז, בתקופת החשמונאים, זה ממש כמעט עניין הדיומה. וקראנו את הרמב"ן פעם קודמת, ראינו שם שהרמב"ן מדבר על זה שהעונש שספגו החשמונאים היה בגלל שהם מינו את עצמם למלכים. והטענה שבגלל זה הגמרא אומרת שכל מי שאומר מבית חשמונאי, אני בידוע שהוא עבד. כולם נכחדו. וכן, התהייה מאוד ברורה, אנשים שמסרו את נפשם על, 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 על תיאור המקדש ועל שחרור הארץ ועל המלחמה נגד הצרות, הגזרות היווניות נגד קיום מצוות. בסופו של דבר, בגלל שהם שמו את עצמם מלאכים, הם נכחדים. זאת אומרת, נראה שיש פה איזושהי הסתכלות מאוד קיצונית על הצעד הזה. זה נחשב כצעד מאוד מאוד בעייתי, המינוי שלהם כמלכים. ואז הרמב"ן מביא גם מהירושלמי שתי דעות, שני הסברים, מה בדיוק הייתה הבעיה. הסבר אחד, זה לא אסור שבט מיהודה, שהמלכות צריכה להיות אצל בית דוד. ואם אתה לא מבית דוד ואתה שם את עצמך כמלך, אז אתה עובר על צוואת הזקן, כמו שהוא אומר שם, על הצוואה של יעקב אבינו של אסור שבט מיהודה. הדעה השנייה אומרת, באמת את זה מאיזה היקש של פרשת המלוכה לפרשת הכהונה, שלא שמים, לא שמים כהן להיות מלך. זאת אומרת, מעבר לבעיה הכללית, שהיא כנראה לא בעיה הלכתית, אלא רק מעבר על צוואת הזקן, של להסיר את המלכות מבית דוד, יש בעיה ספציפית שמי שנותן את המלכות לכהנים. זה בעיה בפני עצמה.
אם תהילים נשבע שם נדבי, באמת לא אשור ממנה, ששם נשבע לא מפורשת, שם נוכל תהיה אצל בית דוד.
יש פסוק, לא אסור שבט מיהודה.
כן, אז לא רק ליעקב שבעה, אז ל...
הרבן טוען שזה צבעת הזקן.
לא,
אבל שני
דברים לפעמים. יש כאילו צבעת הזקן שני אסור שבט מיהודה, ועניין אחר, זה נוכל את הסרום בית דוד, כי זה נצר אחרי שדוד נהיה בין התראה של יום אחר.
זה לא אסור שבט מיהודה.
שהוא שבט יהודה, כמו בראש היה, זה היה צריך להיות שבט יהודה, לא, הרי זה היה נכון.
בית דוד, שבט יהודה, אף טוב, למה זה שני דברים? בית דוד, זה המימוש של שבט יהודה.
אבל כשנאמר לא אסור שבט מיהודה, למה? אבל היה יכול להיות כמו מישהו ממליך מלך משבט יהודה שהוא לא מבית דוד.
לא, זה משהו אחר, אז יש נביא שמשך את דוד למלך, כי הוא החליט משבט יהודה יהיה דווקא הוא, אבל לא אסור שבט מיהודה, ככה מסבירים כולם, אבל גם מבית דוד. גמרא וסנהדרין. כיוון שבית דוד זה הממונה מטעם שבט יהודה להיות מלך. הדבר הזה מתממש בבית דוד, על אסור שבט מיהודה. כמו, אתן דוגמה אולי, הרמב״ם בשורש הראשון שואל על בהאג, שבהאג אומר שחנוכה ופורים זה מצוות דאורייתא, לא דאורייתא, הוא מונה את זה בתרי"ג מצוות. אז הרמב״ם שואל, התורה אמרה מראש שיהיו חשמונאים ונצטרך להדליק נרות אחרי שננצח אותם, זה נשמע מופרך. זאת קושייה מוזרה, שברור שלא צריך להגיע לזה בשביל להגיד שזה הלכה דאורייתא. צריך להגיד שברגע שקורה נס, אז צריך לקבוע אותו, לחגוג אותו באיזושהי צורה. ולא נכנסים לשאלה הנס כנגד מי יהיה ואיך לחגוג. איזה חכמים באותו זמן החליטו שעושים את זה בצורה של הדלקת מירות. אבל בהחלט זה יכול להתאפס כמימוש של ציווי דאורייתא. הציווי דאורייתא הוא ציווי כללי. נכון שכשרואים את חנוכה ופורים שניהם בתור מצוות דאורייתא זה כבר יותר מסובך. כי לכאורה זה שני מימושים של אותו ציווי. בסדר, אבל ברמה העקרונית זה... גם פה, אתה יכול להגיד לו אסור שבט מיהודה, ואחרי זה בא הנביא ואומר מי זה השבט יהודה שאליו זה מיועד וממנו זה לא אמור לסור? בית דוד. וזה המימוש של אסור שבט מיהודה, זה לא שני דינים, זה אותו דין עצמו. דין או צוואת הזקן, כמו שאמרתי קודם, לא לגמרי ברור ברמב"ן. אז בקיצור, מה שהרמב"ן אומר זה ששתי הדעות האלה בירושלמי, אחת מהן תופסת לשים מלך שהוא לא מבית דוד, זאת הייתה הבעיה. השני אומר, מעבר לזה שהוא לא מבית דוד, כהנים זאת בעיה מיוחדת. לשים כהנים כמלכים. מעבר לזה שלא מבית דוד. וכמו שאמרתי קודם, זה עד כדי כך חמור, אז שנגזרה עליהם כליה, על בית חשמונאי. למרות כל הזכויות שלהם. אז טוב, אז צריך להבין איך העסק הזה עובד, איך, כן, שאלה שעולה, למרות שאולי אפשר להבין איך זה קורה, אבל על פניו זה טעון הסבר, זאת אומרת, אנשים שמסרו את נפשם על החזרת תורה ומצוות, ועל, כן, על הריבונות, ועל כל מה שקרה שם, בסוף נופלים באיזושהי תאוות כוח ירודה כזאת, ממנים את עצמם למלכים, ואיכשהו... ממה נפשך? אם הם לא הבינו שזה עד כדי כך אמור, אז למה הם נענשו בצורה כזאת? אז הם לא ידעו, מה אתה רוצה? מאיפה הם ידעו את זה? ואם הם הבינו את זה, אז באמת למה הם עשו? אם זה דבר כל כך אמור. טוב, אז נכון שהכוח משחית, כמו שאומרים. זאת אומרת, לפעמים אתה בא מכוונות טובות, ובסופו של דבר כשאתה מגיע לתפקיד, אז יש דינמיקה חדשה. אנחנו באמת מכירים, אני חושב שהרבה אנשים שמגיעים לפוליטיקה, נגיד, לכנסת, מפלגות כאלה או אחרות, הם באים ממניעים טובים, אבל הם באמת רוצים לקדם את הדברים כמו שהם מבינים אותם. ואחרי זה לא מעט מהם בסופו של דבר נכנסים למגרש הזה ויש לו דינמיקה משלו. וזה יכול לקרות, כן? אבל עדיין בהחלט שווה מחשבה איך העסק הזה קורה, אנשים שכל כך מסרו את נפשם. אז אני רוצה להציע איזשהו כיוון להסביר את זה. מי שהזכרתי זה, שמעתי זה לראשונה מהרב שגר. או לפחות את התמצית של הדברים, אני לא זוכר כבר בדיוק מה זה היה שם, זה היה במסגרת לוויה כלשהי, כמו שאני זוכר. אז שם שמעתי את הרעיון בכל אופן. הגמרא במסכת ראש השנה מביאה קטע ממגילת תענית. מגילת תענית זה המגילה שמונה את כל הימים שבהם לא מספידים, כן, הימים הטובים שקבעו. מוטיב רב אחא בר הונא, כן, אצלכם בדף המקור השלישי, בתלתא בתשרי בתילת אדקרתא מן שטריא, שגזרה מלכות יוון שמד, שלא להזכיר שם שמיים על פיהם. וכשגברה מלכות חשמונאי וניצחו, התקינו שיהיו מזכירים שם שמיים אפילו בשטרות. וכן, וכך היו כותבים, בשנת כך וכך לרונן כהן גדול לאל עליון, וכששמעו חכמים בדבר, אמרו למחר זה פורע את חובו, ונמצא שטר מוטל באשפה, וביטלו. ואותו היום עשהו יום טוב. זאת אומרת, היה שם...
God we trust, זה לא...
כן, בדיוק. זה התקדים למדיניות האמריקאית. בשלושה בתשרי, זה צום גדליה, בעצם בטלו, קבעו איזשהו יום טוב על צום גדליה. כיוון שבאותו יום בטלה הגזרה של בית חשמונאי, או התקנה של בית חשמונאי, להזכיר את שם השם על השטרות. בעצם כשאתה עושה איזושהי עסקה וכותב שטר על העסקה הזאת, אתה צריך לכתוב כן, את שם השם. זאת הכל נעשה תחת המטריה של הקדושה, מטריית שם השם. עכשיו זה הביא לבעיות, השטרות האלה מגיעים מהשפעה ונהיה ביזיון לשם השם, לא תשום כן לשם אלוקיכם, אסור לבזות את שם השם. וכיוון שכך בעצם הגזרה, התקנה הזאת הובילה למגמה טובה, אבל הובילה לבעיות וביטלו את התקנה הזאת. כנראה לקח זמן שהצליחו לבטל, כי בית חשמונאי לא הסכימו לתת לזה להתבטל. ובאיזשהו שלב, כל הזמן ראו שזה בעייתי, בעייתי, באיזשהו שלב הצליחו לבטל את זה. ואז קבעו יום טוב. יום טוב הזה שביטלו את התקנה הזאת. אז יש פה מדיניות של בית חשמונאי, שהם תופסים שצריך לנהל את חיי החולים תחת המטריה של הקדושה. אפילו את המסחר צריך לעשות תחת שם השם. מקום, אולי לפני המקום הנוסף. זה יכול להצטרף למה שראינו ברמב"ן, שזה שהם מינו את עצמם להיות מלכים, לא בטוח שזאת הייתה רק תאוות כוח. עוד פעם, אני אומר, בהתחלה כשהם מינו את עצמם להיות מלכים או מנהיגים, זה אפילו, אני מניח שזה היה בסדר, זה לצורך המלחמה. כנראה שזה היה, דיברנו על זה פעם קודמת, כנראה שהם עשו שם משהו שמעבר לזה. וכנראה שזה בא מתוך איזושהי תפיסה שהכהנים צריכים להיות מלכים. למה? כי גם המלוכה, שהיא בעצם חלק החולין, היא אחראית על ניהול חיי החולין של ישראל, אמורה להתנהל על ידי הכהן, שהוא אחראי בעצם על הקדושה. או במילים אחרות, החשמונאים היו אימפריאליסטים של קדושה. הם תפסו שהקדושה צריכה להתפשט בכל רחבי החיים. כולל, הם לא הכירו בקיומו של מימד של חולין. ולכן את המסחר עושים תחת שם השם, ואת המלוכה מוסרים לכהן. זאת אומרת, יש פה איזושהי מדיניות של החשמונאים כאידיאולוגיה, אני אומר לכם, זה מעבר לשאלה של תאוות הכוח. יכול להיות שהיה פה גם איזשהו מימד אידיאולוגי, שהם הבינו שהכל צריך להתנהל בקדושה. רואים את זה אולי בעוד מקום, בצורה קצת עקיפה. המשנה בברכות אומרת ככה, התקינו שיהיה אדם שואל את שלום חברו בשם, שנאמר, והנה בועז בא מבית לחם, ויאמר לקוצרים השם עמכם, ויאמרו לו, יברכך השם. ואומר, השם ממך גיבור החי, ואומר, אל תבוז כי זקנה עמך, ואומר, עת לעשות להשם הפרו תורתך, וזה כל מיני המשכים. אבל יש פה איזושהי תקנה, לשאול את שלום חברו בשם. עכשיו, מי זה ההתקינו הזה? מי התקין את התקנה הזאת? חכם. מופיע במשנה. רש"י כותב, התקינו שיהיה אדם שואל לשלום חברו בשם, תראו אצלכם המקור האחרון בעמוד הראשון, בשמו של הקדוש ברוך הוא, לא בשמו של החבר. בשמו של הקדוש ברוך הוא. נזכיר קצת את השם השם על השטרות. ולא אמרינן מזלזלו בכבודו של מקום. עוד פעם, חיי חולין. אתה בעצם רוצה לנהל את חיי החברה שלך עם החבר שלך, עם שם השם. הכל אתה מברך עם שם השם. אז זה עוד פעם בעצם אותו סוג של מדיניות. ואומר רש"י, ולא אמרינן מזלזלו בכבודו של מקום, בשביל כבוד הבריות, להוציא שם שמיים עליו. אומרת, מותר, כי למרות שזה קצת זלזול בשם השם, מותר לעשות את זה כדי לנהל את החיים על, בקדושה. ולמדו מבועז, שאמר השם עמכם, מן המלאך שאמר לגדעון השם עמך גיבור החי. אז הם למדו את זה, יש להם איזושהי אסמכתא שהם למדו שכך ראוי לעשות, למרות שזה עיקרון בסיסי שהיה אמור למנוע את זה, אבל יש להם איזושהי אסמכתאות שמצדיקות את העניין. הוא אומר, עד לעשות להשם הפרות תורתך, אומר רש"י, פעמים שמבטלים דברי תורה כדי לעשות להשם. אף זה, אני מתכוון לשאול לשלום חברו, זה לצונו של מקום, שנאמר, בקש שלום ועוד פרו. מותר להפר תורה ולעשות דבר אמירה אסור. האמירה של רש"י פה היא אמירה טיפה אמביוולנטית, זאת אומרת, לא ברור על מה מדובר כאן. אם היה מדובר כאן שכך ראוי לעשות לכתחילה, זה לא איזושהי תקנה מיוחדת, אז למה זה עד לעשות להשם? זה מה שצריך לעשות. אולי נראה אסור. אבל בעצם האמת היא שזו טעות, מי שחושב שזה אסור. בעצם זה מה שצריך לעשות. צריך לנהל את החיים בקדושה, עם שם השם, חיי החולין. זה מה שאמורים לעשות. אז מה שהיה פועט לעשות להשם הפרו תורתך. אז זה לא הפרת תורה, אז זה מה שצריך לעשות. וכמו דיברנו פעם על הברה בנזיר, שהגמרא מדברת שם שגדולה עבירה לשמה יותר ממצווה שלא לשמה. עכשיו, המפרשים בדרך כלל נוטים להסביר את עבירה לשמה כאיזשהו כלל דחייה הלכתי. כמו עשה דוחה לא תעשה. יש נסיבות מסוימות שבהן אתה צריך לעשות מצווה, גם אם זה נעשה במחיר של עבירה, אז אתה, לא רק שאתה מותר, אתה צריך לעשות את זה. אבל זה לא נקרא עבירה לשמה. ביטוי אומר שזה לא כלל דחייה הלכתי. עשה דוחה לא תעשה זה לא עבירה לשמה. עשה דוחה לא תעשה זה לא עבירה. זה מה שצריך לעשות, זה מה שההלכה אומרת. זה לא איזה תקנה במקום מסוים, למרות שזאת עבירה, כי אנחנו צריכים, לא יודע מה, להשיג משהו. זה נקרא עבירה לשמה. בסדר? לכן אני חושב שהפירוש הזה הוא לא סביר בגמרא שם, וגם פה אותו דבר, כשאומרים עת לעשות השם הפרו תורתך, בעצם מה שאומרים לנו שבעצם לא נכון לעשות את זה. נו, אז למה אמרו? אז למה כן לעשות? אז למדו מגדעון ולמדו מבועז, יפה מאוד שלמדו מגדעון ומבועז, אבל יש אסור, לא תעשו כן להשם אלוקיכם. אז זה מותר או אסור? אם למדו את זה מהנח ואומרים שזה מותר, אז זה לא עת לעשות להשם. אם זה כן עת לעשות להשם, אז למה באמת עשו את זה? מה היה שם הצורך המיוחד שהצדיק מעבר על איזושהי בעיה הלכתית? תורנית, הלכתית, לא יודעת לקרוא את זה. אז יש פה בספר המכתם, בעמוד השני אצלכם, הוא מביא בשם הרייבד, מביא דברים מאוד מעניינים. התקינו שיהיה אדם שואל בשלום חברו. איני יודע מתי הייתה זה התקנה. יש כאלה שרוצים לומר זה היה בזמן בועז. בועז הוא לא אסמכת על התקנה, אלא בועז הוא המתקן, יבצן, כן, בית דינו של, הוא היה אב בית דין. איני יודע מתי הייתה זו התקנה, כי לא הייתה תקנה זו, אלא מפני שהיו אדוקים לעבודה זרה. ואומרים הם כי לא להזכיר בשם השם. והחסידים שבהם היו מזכירים אותו אפילו בשאילת שלום. זאת אומרת, מה המכתב בעצם אומר? בעצם אומר כאן, ש... זה בעצם הרייבד, כן? זה הכל ציטוט מהרייבד, לא הבאתי פה את ההקשר, אבל מי שרואה בתוך הספר רואה שזה ציטוט של הרייבד. מה המכתם בעצם אומר כאן? שברור שהייתה פה איזושהי סיבה מיוחדת, כי זה הרעת לעשות להשם, באופן עקרוני לא נכון לעשות את זה. אז מה אומר המכתם? כנראה שהייתה פה איזושהי תקופה שבה היו אדוקים לעבודה זרה, הייתה איזושהי בעיה, וכדי להילחם נגד העניין הזה, אז תקנו שיש שואל שלום חברו בשם. הוא אומר, אבל... בבית שני לא הייתה אדיקות עבודה זרה. המשנה, כן. המשנה זה אפילו אחרי בית שני, אבל מינימום זה בית שני, מקסימום, לכל המוקדם, זה בית שני. בית שני לא הייתה עבודה זרה, אז מה המשנה אומרת פה שתקנו שיש שואל שלום חברו בשם? עבודה זרה הייתה בבית ראשון, לא בבית שני. החסידים שבהם היו מזכירים אותו אפילו בשאילת שלו, בית שני לא הייתה אדיקות עבודה זרה. ואולי בימי בועז הייתה התקנה הזו. ואף על פי שהיא מאוחרת במשנה, זאת אומרת, היא מופיעה במשנה, אבל זה לא נוצר במשנה, זה תיעוד של איזושהי תקנה קדומה יותר. זאת אומרת, זה יכול להיות. בדיוק עכשיו ראיתי, יש בגמרא בתחילת מסכת סוכה, הגמרא דנה שם, הגמרא מביאה סוכה שגבוהה למעלה מ-20 אמה פסולה. כך אומרת הגמרא. שאלת הגמרא, מבוי שגבוה למעלה מ-20 אמה ימעט. כך כתוב. שאלת הגמרא, למה פה כתוב פסולה ופה כתוב ימעט? תגיד, סוכה גבוהה למעלה מ-20 אמה ימעט. ימיך אותה לגובה הקשר. אז אומרת הגמרא, סוכה זה דאורייתא אז קטני פסולה. מבוי זה דרבנן אז קטני ימעט. מסביר שם רש"י מה הכוונה, ש... בדין דאורייתא, אז המשנה מדווחת על דין שכבר קיים. לא היא יוצרת עכשיו את הדין. היא מדווחת על דין שכבר קיים, היא רק מתעדת אותו, היא כותבת אותו. אז ידוע, זה פסול, כבר פסלו את זה. אני מספר לך, סוכה כזאת פסולה. המבוי, המשנה היא זו שעכשיו קובעת את הדין של מבוי. והיא אומרת שמבוי למעלה מ-20 ימי ימיה. זאת אומרת, היא נותנת הנחיה כי כרגע זה נקבע. היא לא מדווחת על איזשהו מצב קיים כבר שזה פסול. עכשיו, הרש"י הזה הוא מוזר. כי למה להניח שדין דרבנן נקבע במשנה עצמה? ואם זה דין דרבנן, זה לא יכול להיות דין דרבנן מדור קודם או מ-10 דורות קודם. למה אם זה דין דרבנן, זה נקבע במשנה? עוד פעם, יש איזושהי הנחה שאם דבר מסוים שהוא דרבנני מופיע במשנה, כנראה שבמשנה עכשיו מתקנים את זה. זאת אומרת, המשנה עכשיו, זה לא דיווח על משהו שכבר היה, אלא זה נעשה כרגע. המשנה הזאת היא הגורם המתקן. פה אנחנו רואים בעצם אותו דבר. ההנחה של המכתב, של הרייבד. מה הוא אומר? זה כתוב במשנה, המשנה הרי מבית שני. אפילו אחרי בית שני, אבל לפחות בבית שני. בית שני לא הייתה עדיקות עבודה זרה, אז מה היה הצורך לעשות עת לעשות להשם הפרו תורתך? מה, הרי זאת, ועוד פעם, ההנחה היא שזאת עבירה. זה לא משהו שאמורים לעשות את זה. אז למה לעשות? מה הייתה הבעיה? זאת אומרת, או שמה, בימי יוונים היה. הוא הוציא את זה, אף אחד לא יודע. או שמה בימי יוונים היה, שהיו גוזרים על ישראל, וכשגברה ידם של בית חשמונאי, תקנו זו. ולמדוע מן הראשונים שנאמר, והנה בועז בא מבית לחם. כן, בירושלמי משמע דבועז תקנה, ובתוספת הזקנים הראשונים, כשהיו רואים שהתורה משתקחת לישראל, היו מבליעים אותה ביניהם. שנאמר, והנה בועז וכולי, נראה שלא הייתה תקנה זו מימי בועז. אבל החסידים שבדור היו עושים לעצמן. הטענה היא שכנראה החסידים עשו את זה כבר קודם. אבל כתקנה מחייבת, כללית, הלכתית, זה מאוחר יותר. ולמדו את זה מבועז, אבל זו תקנה מאוחרת יותר. ממתי? מבית שני. אבל בית שני לא הייתה עדיקות עבודה זרה. אז מה צריך להגיד? המוצא היחידי, מה היה בבית שני שיכול להתאים לזה? כיבוש היווני. שמה? שהיוונים בעצם אמרו, כתבו לכם על קרן השור, אין לנו חלק באלוקי ישראל. אם אתם רצו להשכיח את השימוש בשם השם, היוונים. וזה האירוע היחידי שהוא אומר הרייבד שאני יכול למצוא בבית שני, שיצדיק מין תקנה כזאת, בהנחה שהיא באמת הייתה בבית שני. ולכן כנראה זו תקנה של בית חשמונאי. זאת אומרת, כיוון שהיוונים תקנו לא להזכיר את שם השם, אז בית חשמונאי, למרות שבעצם לא היה ראוי לעשות את זה, אבל בית חשמונאי קבעו עת לעשות להשם, ולכן מזכירים את זה אפילו כשהוא שואל את שלום חברו, שישאל אותו בשם.
אני מבין שיש שתי רמות של שם השם. פשוט הצעקה לקדוש ברוך הוא על כל דבר שזה אתם נחרים כל הזמן בתור חברים, ויש להזכיר את שם השם המפורש. שזה הייתה תקנה וכו', אבל לצעוק לקדוש ברוך הוא על כל דבר זה תמיד חייבים בכל מקרה.
זה פרשה אחרת, לא יודע אם חייבים, אבל זה ודאי לא אסור. אנחנו מדברים על שימוש בשם. שימוש בשם שהוא שימוש אסור, ביזיון לשם השם.
שימוש בשם השם המפורש.
כן. שם המפורש או כינויים, זה תלוי, יש מחלוקות. גם כינויים וגם שמות שהם לא שמות העצם, גם הם שמות אסורים, שאסור לבזות אותם. דרבנן, דאורייתא, זה מחלוקות ראשונים. אבל לא משנה, שמות שאסור להשתמש בהם, שמות של הקדוש ברוך הוא. אז הטענה היא שבעצם בית חשמונאי תקנו את הדבר הזה. עכשיו, עד כמה שזה נשמע מוזר וחסר בסיס, ואין לזה שום מקום, איפה הוא המציא את היוונים, זה דווקא מעיד שכנראה זו, כך באמת הרייבד הבין את אופיים של בית חשמונאי, אחרת מה הוא תולה את זה בהם, אין לזה שום בסיס. מילא אם היה איזשהו תיעוד היסטורי שמרמז שזה היה בית חשמונאי, ניחא, בסדר, אז זה היה. אבל הרייבד ממציא את זה יש מאין ותולה את זה בבית חשמונאי שאין לזה שום רמז. למה? כי כנראה היה לו מאוד ברור שזה מתאים להם. זאת אומרת, זה מתלבש היטב על מה שקרה שם. יש מי שפעם הזכרתי את זה, גם כן קשור קצת ליוונים. הגמרא מספרת שכשאלכסנדר מוקדון הגיע לארץ, מה שלא קרה דרך אגב.
לא.
לא קרה.
שמעון הצדיק יצא אליו.
כן, שמעון הצדיק יצא אליו, זה לא קרה באמת היסטורית. שמעון הצדיק יצא אליו וקיבל את פניו, אז אלכסנדר ירד מסוסו ואמר, שאלו אותו מה אתה יורד? הוא אמר, דמות דיוקנו של זה הייתה הולכת לפניי ונוצחת בכל מלחמותיי.
זה לא מוכרח לקרות בארץ ישראל. זה יכול להיות איפשהו בדרך מישראל מיוון להודו.
לא,
כתוב שזה
יצא לירושלים. בדרך לירושלים, זה ליד ירושלים. ליד ירושלים. מושג, אבל ההיסטוריון אומרים שהוא לא עבר בה. ולא רק זה, הוא גם לא היה בתקופתו של שמעון הצדיק. יש פה כמה קשיים בעניין הזה. הייתי פעם מישהו שרוצה לטעון שהיו שני שמעון הצדיק. אחד שמעון הצדיק היה בזמנו של אלכסנדר, ואחד שמעון הצדיק אחר.
היו שני ירושלים גם. היו שני ירושלים.
אולי.
בארצות הברית יש רון יישובים ששמם ירושלים.
בחו"ל.
בארצות הברית.
ארצות הברית יש הכל, ארצות הברית יש את כל השמות בכל של כל העולם.
אז זה לא הייתה ארצות הברית.
זה העולם החדש. אבל אני חושב שהנקודה היא שהאגדה כזאת אומרת בעצם שזה לא קושיה, זה לא מהאגדה. אבל אגדה כזאת שמלבישה מפגש שלא יכול היה להתרחש, דווקא אותה צריך לפרש בצורה מדויקת כל פרט. זאת אומרת, אם האגדה הייתה מתארת, לא אגדה, אלא אם זה היה תיאור היסטורי, כך היה. אוקיי, אז כך היה. אבל אם חכמים בונים פה סיפור בדיוני שבכלל לא יכול היה להיות, אז ברור שכשהם בנו את זה, אז צריך להבין למה הם תיארו את זה כך, ולמה זה דווקא שמעון הצדיק עם אלכסנדר, ולמה זה בירושלים, ולמה זה בארץ ישראל. כל דבר כזה אמור להיות לו סיבה, אחרת למה המצאת את הסיפור הזה. זאת אומרת, למרבה האירוניה, דווקא סיפורים בדיוניים, או דווקא דברים חסרי בסיס, צריך לפרש אותם הרבה יותר במחויבות לכל פרט מאשר דברים שהם תיאורים היסטוריים. תיאור היסטורי, אז כך היה.
מהדבר הזה יצא משהו כמו הלכה, שהרי כשעולים לתורה, אתה חייב להגיד את השם היהודי שלך. נניח, אתה חי בחוץ לארץ. אלכסנדר זה שם זר, ובגלל המעשה הזה בין אלכסנדר לשמעון הצדיק, שהוא גם לא השמיד את ישראל בגלל זה, בגלל המפגש הזה או משהו, אז אתה יכול לעלות לתורה עם השם אלכסנדר. אפילו עם השם, כן. אפילו עם השם הזה, הוא שם זר בעצם.
טוב, מעניין.
כלומר, מותר לקרוא לא...
אבל הוא גם שם עוד פה קלונימוס.
אוקיי. בכל אופן, אז אני חוזר לרייבד. אז הרייבד בעצם, דווקא בגלל שזה נראה קצת חסר בסיס, התלייה של התקנה הזאת בבית דין של השמונאי, זה עוד פעם מחזק יותר את מה שאמרתי קודם, שהרייבד כנראה תפס שזה מאוד מתאים לבית חשמונאי, לעשות דבר כזה. למה זה מתאים להם? כמו שראינו קודם, כי הם תקנו לכתוב את שם השם על השטרות. זאת אומרת, החולים צריכים להתנהל תחת קדושה. הם קבעו שהמלכים, שהכהנים יהיו גם המלכים, זאת אומרת, הם ינהלו גם את חיי החולים. זאת אומרת, הרייבד, אז כנראה הם גם קבעו שאת היחסים החברתיים גם כן מנהלים תוך שימוש בשם השם. זאת אומרת, זה מתאים מאוד למדיניות החשמונאית.
לא, אני חושב
שחיפש מה בבית שני. לא, יכול להיות. אני רק אומר שנדמה לי שהקליעה הזאת שהיא נראית משונה, למה שזה יהיה בבית שני?
שזה קרוב יותר למשנה.
קרוב יותר למשנה, וזה לא בזמן המשנה בכל מקרה. אז מה אכפת לכם, זה היה 100 שנה קודם או 500 שנה קודם? אני חושב
שהמשנה
קודם התחילה להתאבות אז. לא יודע, נשמע מוזר. טוב, בכל אופן, לענייננו, כך או כך, זה לא חשוב. אז גם אם אני רואה את זה כן כאיזשהו תיאור רגיל מתוך שיקולים רגילים, עדיין זה מה שהרייבד אומר. במובן הזה, יש פה בכל מקרה עוד נדבך לתיאור הזה של האידיאולוגיה של בית חשמונאי, שכל חיי החולים צריכים להתנהל על תרת הקודש. כן? המלוכה שמנהלת את החולים צריכה להיות על ידי כהן, שאילת שלום, יחסי חברות צריכים להתנהל תחת שם השם, והמסחר צריך להתנהל תחת שם השם. הכל צריך להיות, הכל קודש. מה?
חזל חלקו על עצם העניין של כל יהיה בעבודת השם.
הבנתי?
חזל לא חלקו על עצם הזה שהכל צריך להיות בעבודת השם. חלקו על זה שלהזכיר את שמות השם מפורשים ושטרות.
כן.
אבל זה שהכל צריך להיות בעבודת השם זה כולם יודעים.
מה זה כך? הכל צריך להיות בעבודת השם. מה זה הביטוי הזה? הכל צריך להיות בעבודת השם. שאין תחומי חולין?
שיש, שגם מה שעוסקים, בכל מה שעוסקים, צריך להיות מתוך משכנת האלוהים, בתוך
הכל. זה שאלה שאני לא בטוח שכולם מסכימים לה, אבל לא על זה אני מדבר בכל מקרה. אני לא בטוח בכלל שכולם מסכימים לה. אני חושב שיש דבר הרשות, אבל זה משהו שאנחנו נגיע אליו בהמשך.
גם הרשות זה משהו שבמודעות שהוא לתחום הרשות, אבל גם הגישה עליו צריכה להיות מתוך
משכנת
האלוהים, בכל הכל.
לא חייב להיות. לא חייב להיות. נדבר על זה, אבל זה נושא לדבר עליו בהמשך. מה פשר העניין הזה בעצם? אם אנחנו מסתכלים עכשיו על הצד השני של המטבע, כן, על היוונים, אז היוונים, נדמה לי, מתייחדים בתפיסה ההפוכה. המתייחדים זה אימפריאליזם של חולין, היוונים. ובעצם הם מנסים לטשטש את התחום בין קדושה לבין חולין, אבל להפוך את הכל לחולין, לא להפוך את הכל לקדושה. רואים את זה בהרבה מקומות. הזכרתי קודם את המדרש הזה שאומר שהיוונים אומרים, כתבו לכם על קרן השור, אין לנו חלק באלוקי ישראל. זאת אומרת, יוצאים, זה לא היה רק כיבוש במובן הלאומי, זאת אומרת, איזושהי מלחמה בין עמים. היה פה גם לחימה, כן, המגזרות שלהם לא לקיים מצוות. יש במדרש אחר כתוב שהיוונים אמרו, אנחנו ישראל. קצת מה שהנוצרים אחרי זה בעצם נהגו לומר. אז היוונים אמרו, אנחנו ישראל. עכשיו עוד פעם, אני לא יודע עד כמה זה נאמן ליוונים ההיסטוריים, אבל זה לא משנה. זאת אומרת, ברגע שחז"ל מתארים את זה כך, הם ראו את האידיאולוגיה היוונית כפי שהם תפסו אותה, היא הייתה כזאת. מבחינתי, אני מדבר על היוונים החז"לים, לא על היוונים ההיסטוריים. זה תמיד צריך להיזהר קצת מהפרשנויות האלה, אבל זה לא חשוב. אני מנסה לראות איך חז"ל ראו את המאבק הזה בין היוונים לבין החשמונאים. איפה רואים את זה עוד? רואים במאוז צור למשל. יש לנו את כל הצוררים שם. מאוז צור זה מאוז צורר. יש שם את רשימת הצוררים שהיו לנו לאורך ההיסטוריה. מה זה היה? מה היוונים? איך הם מתייחדים שם? איך הם מתוארים שם? ופרצו חומות מגדלי וטימאו כל השמנים. מה זאת אומרת? אז הם פרצו את החומות וטימאו את השמנים. זאת אומרת, הקדושה, הם טימאו אותה. והם פרצו את החומות שתוחמות, עוד רגע נראה את זה בצורה יותר מפורשת, בין החוץ לפנים או בין הקדושה, בין הקדושה לבין החולים. איפה רואים את זה? יש, כידוע, על חנוכה אין מסכת במשנה. בעצם המשנה לא עוסקת בחנוכה, למעט אזכורים אגביים. המשנה היא אחרי חנוכה, יכלה להזכיר את חנוכה, אבל רק אזכורים אגביים. יש בבבא קמא, נר חנוכה שהדליק, כן, הגמל שעבר ליד נר חנוכה ונדלק המסע שעל גבו. רק אזכורים אגביים, מעט מאוד. אחד אולי המרכזי שבהם, אחד מהם, זה משנה במסכת עמודות, תראו שמופיע פה אחרי המכתם. לפנים ממנו סורג, יש את החיל ואחרי זה את הסורג בעזרה שמה, גבוה 10 טפחים, ו13 פרצות היו שם, שפרצו מלכי יוון, חזרו וגדרו, מגדרו, שמונאים כמובן, וגזרו כנגדם 13 השתחוויות, ולפנים ממנו החיל, סורג ואחרי זה החיל. מלכי יוון פרצו 13 פרצות בסורג, בבית חשמונאי גדרו אותם, ועל זה תקנו 13 השתחוויות כנגד מה שהיה פרצות וגדרו. כל מי שמגיע היה צריך להשתחוות בכל מקום כזה, ואז להיכנס. ואז היה יכול להיכנס. מה פשר העניין? מה זה הפריצה הזאת שמלכי בית חשמונאי פרצו בסורג? אז התוספות יום טוב שם, יש לו דיון ארוך, זה המקור הבא אצלכם. הסורג גבוה 10 טפחים. כתב הכסף מהישנה בפרק ה' מלכות בית הבחירה בשם הראש. שהסורג, מה היה תפקידו של הסורג? זה תעלומה. לא לגמרי ברור מה היה תפקידו בבית המקדש. שהסורג נעשה בטלטול שבת. זה היה עירוב. קירות שתחנו שם הרשות. ולזה היה גבוה יהיו טפחים, כדין כל מחיצה. בהיקף הר הבית לא מענה, דעה ומוקף הוא לבסוף ישב, זה לא מענה. מלכות רשות היחיד זה לא מועיל, היה צריך לעשות שם איזושהי מחיצה. ואני תמה, דעה בסוף פרק עיד הפסחים, נען יצתה כת הראשונה עם פסחם וישבה לה בהר הבית, שנייה בחיל, והיית בהיקף הר הבית לא מענה, איך טלטלו פסחיהם לשם? זאת אומרת שהיה שם כן טלטול. אז אם היקף הר הבית לא מועיל, אז איך יכול להיות שטלטלו את הפסחים שם? ולכן, נראה לי, ולטלטול לא היה צריך שום דבר. לפי שמן התורה, כל מה שהוא מוקף בדלת מחיצות הוא רשות היחיד גמור, כמו שכתוב בריש פרק י"א בשבת. אז זה רק דין דרבנן. אבל מדאורייתא כל דבר שמוקף הוא בסדר, גם אם מוקף הוא לבסוף ישר, זה לא משנה. מדרבנן לא. אבל מדרבנן, שבות במקדש לא גזרו. מדאיסורי דרבנן של שבת, שבותים, אין במקדש שבותים. במקדש מותר לעבור על איסורי דרבנן. אז הוא אומר, אז אם זה ככה, אז שוב פעם חוזרת השאלה, אז למה צריך את הסורג? אז זה לא נועד לטלטול. ועוד, כיוון שהיה שם לפנים מהר הבית מקום לשמור שם שומרי המקדש, למה לא יקרה, הוא קף לדירה מעיקר? אתה אומר, זה ויכוח, זה לא נכון שזה ישר ואחרי זה הוא קף. וכל שכן שלפנים ממנו עזרה וכו'. אמנם בטעם בעניין הסורג היה אפשר לומר שהוא לחוץ בין קט לקט דבפסחים. היו קטות שונות שהיו מקריבות את הפסח, כולם ישראל הרי הקריבו את פסחיהם שמה, אז הסורג עשה שם סדר, חצץ בין כל הכתות. אלא שאין נראה לי שיהיה הבניין הזה מפני כן, ובישלמה כי אבי הבניין בלאו אחי. היו מחלקים בין אילו ההבדלות וחלוקות. טוב, לא נראה לי שבשביל זה עשו את זה, היה אפשר לעשות הבדלות וחלוקות, אבל לעשות בניין בשביל כן לכתחילה, זה אינו מן הנראה. כי לאיזו טעם היו צריכים הבדל בין קאט לקאט, ואם לא היה הבדל, אם רוצים הבדל, אז שיעשו משהו, למה צריך לבנות? יש להם מבנים קבועים בשביל ערב פסח. אבל מה שנראה לי בזה הבניין של הסורה, ומה שכתבתי כבר בסייעתא דשמיא בספר צורת הבית, סימן נ"ב, שהוא לתת מקום והבדל בין העובדי כוכבים הנכנסים להתפלל בבית השם ובין ישראל. כי אותה ששנינו בפרק כמה דקלים משנה ח', החיל מקודש ממנו, שאין עובדי כוכבים וטמא מת נכנסים לשם. נכון שהסורג היה קודם ואחרי זה היה החיל, אבל עד החיל הם כבר לא הגיעו, הם היו צריכים לעצור בסורג. אז בין הסורג לבין החיל כבר לא היו עובדי כוכבים. עובדי כוכבים הכוונה גויים כמובן, עד עובדי כוכבים. כי גויים הרי מביאים קורבנות. הגויים יכולים להביא קורבנות למקדש, אבל הם יכולים להיכנס, הגוי עצמו יכול להיכנס רק עד הסורג, אוקיי? וזהו. ישראל יכלו להיכנס לכל עזרת ישראל. ובמשנה זו הקשיתי לשאול על הרי הברבנים של פירושו ליחזקאל כתב וזה לשונו, העזרה החיצונה הראשונה מרוחמים זה שבבית שני היה עזרת נשים ושבנו אותו גזוסתראות, וראיתי אני בפירושי חכמי הנוצרים שהייתה העזרה הראשונה מיוחדת לנוכרים להתפלל בבית השם. כמו שכתב שלמה בתפילתו, וגם אל הנוכרי. ונראים דבריהם לדעתי, כי הנה לעתיד לבוא יעדו הנביאים שילכו עמים רבים אל הר השם ואל בית אלוהי יעקב לקבל תורתו, ולכן היה ראוי שייוחד אליהם מקום מיוחד חיצוני ויותר מרוחק מהקודש, ואולי שעל אותה עזרה תהיה מוקפת גזוסתרה לנשים כדבריהם ותהיינה רואות מלמעלה, והנוכרים בעזרה מלמטה עד כאן לשונה. ואילו זה הברבנל. עכשיו מקשה עליו התוספות יום טוב, ואילו זכר ולא שכח מתני דין דקלים, אם הוא היה זוכר שיש משנה בכלים, לא היה כותב שהמקום המיוחד ההוא היה בעזרת נשים, שהרי אף בחיל היו נמנעים מלהיכנס. זאת אומרת, אפילו לפני עזרת נשים בעצם לא יוכלו להגיע בכלל. אז אי אפשר להגיד שעזרת נשים בא לעצור את הנוכרים. הנוכרים בעצם נעצרו עוד קודם. ולומר שבשעה שידם תקיפה נאמרו הדברים, זאת אומרת, ידם של הנוכרים הייתה תקיפה, אז הם חצו את הסורג, פרצו את הפרצות, כן? ואז עצרו אותם. אז מי יכול לעצור אותם במקום אחר, בעזרת נשים, אם ידם תקיפה, אז מחזים איפה שהם רוצים. זה אי אפשר בשום פנים, שאם ידם תקיפה, מי יעצור בהם? ומי יציב גבולות עמים? כן, יציב גבולות עמים, זה נחת לפסוק. לשום להם יד ומקום וגבול וחוק בל יעבורו. ועוד שמשמעות דברי חכמי הנוצרים עצמם, שהיה להם מקום מיוחד שהוא מדעת ישראל, זאת אומרת שישראל עצמם הסכימו, זה לא שהנוצרים פרצו, אלא חכמי הנוצרים כשהם מתעדים מה היה שם, אז הם מספרים שישראל עצמם נתנו לנוכרים להגיע עד מקום מסוים.
מה זה מתעדים? לא
יוצרים, זה משנה. תיעדו את המציאות שהם קיבלו מדורות קודמים, משהו. לא חייב להגיד למה הנוצרים. ככה חכמי הנוצרים מספרים, שהיה מקום לנוכרים להיכנס בתוך בית המקדש. אלא העיקר שאף חכמי הנוצרים לא אמרו אלא בהר הבית עד החיל. שהמקום ההוא היה מיוחד להם, וזה שקראו עזרה הוא שם מושאל בלבד. ובין כך ובין כך, לדעת משנתנו שהיא העדות הנאמנה, לא היו עובדי כוכבים רשאים להיכנס בחיל. ולפיכך נעשה הסורג. ובמהדורות שבספר הנזכר הוספתי תת טוב טעם. בואו אני אראה לכם, שבשביל כן היוונים פרצו בו פרצות. זה ה-13 פרצות שהמשנה אומרת, לכן כל התוספותים טוב לדבר על המשנה הזאת. למה? כי הסורג זה היה המקום שהיה צריך לעצור את הגויים. עד פה הם יכולים להיכנס. על זה באים היוונים ופורצים 13 פרצות כדי לטשטש או לפרוץ את התיחום הזה בין הקודש לבין החול. הועיל ונעשה להבדיל אותם מבו יותר פנימה. ולכן כשחזרו ישראל וזכו לגדרם, תקנו על כל גדר השתחוויה להודות להשם כי טוב, אבל פי שזה האמת והצדק, כמו שהוכיח עוד לאן. זה הטענה. מה זה אומר בעצם? זה מצטרף שוב לטענה הזאת כלפי התיאור של האידיאולוגיה היוונית, שאומרת שהכל חולין. ברגע שיש תיחום בין קדושה לבין חולין, הם פורצים אותו. אתם טוענים שהכל חולין. לכן זה מה שפרצו חומות מגדלי וטימאו כל השמנים. את השמן הטהור המטמאים. את המקום הקדוש שהם פורצים, שהחולין יהיה בעצם פנימה. לכן הם חיללו את בית המקדש, זה מה שהיה שם בעצם. הם חיללו זה משון חולין. הם חיללו את בית המקדש, הכוונה הם מחקו את הקדושה. זאת אומרת, השליטו עליה את החולין. אותו דבר כתוב שבחטא עד י' בטבת, גם במגילת תענית, חטא עד י' בטבת היו שלושה ימי אבל על תרגום התורה ליוונית, שגם את זה עשו היוונים, שהם בעצם הושיבו שם, כן, את החכמים, שבעים, תרגום השבעים, מה שנקרא, ותרגמו את התורה ליוונית, והחשיכו את עיניהם של ישראל, ובעצם מה היה העניין פה? עוד פעם, התפיסה הייתה, זה נגיד רבי יצחק קוטנר כותב בספר על חנוכה, הטענה בעצם הייתה שרוצים להפוך את התורה למשהו שהוא עוד אחד מספרי החוכמה, ותרגמו את זה ליוונית, ושמו את זה בספרייה, במקום מכובד, יחד עם כל שאר הספרים, ובעצם הם שוב טשטשו את התיחום בין קדושה לבין חולין. זה חוכמה, אבל זה לא קדושה. זאת קטגוריה נפרדת. גם בחולין יש חוכמה, אבל אין קדושה. קדושה יש בתורה, והם לא הכירו בקטגוריה הזאת. ובאדם הכל יכול היה להיות חוכמה, אבל לא קדושה. אין קטגוריה של קדושה, לא קיימת מבחינתם. ולכן בעצם באופן מאוד סיסטמטי, היוונים ניהלו מדיניות של טשטוש התחום, התיחום בין קדושה לבין חולין. בעצם הטענה היא שאימפריאליזם של חולין. אולי מקום נוסף שרואים את זה, משנה בכתובות. כן? אומרת שבתולה ניסית ליום הרביעי, לא משנה, זה גמרא שם אומרת, דאמרי בתולה ניסית ביום הרביעי, תיבעל להגמון תחילה. הייתה איזה גזרה, לא ברור של מי, לא מופיע בגמרא של מי. היה שם איזה שהם גויים ששלטו בארץ, והם קבעו שבתולה שניסית ביום רביעי, תיבעל להגמון. זה מין מייסר כזה, זאת אומרת, שביעית מהבתולות שניסעות צריכות להיבעל להגמון. שישית בעצם, אנחנו רואים שבשבת אסור. מי זה היה, ההגמון הזה או השליט הזה? אז רש"י במסכת שבת, זה בכתובות. רש"י במסכת שבת, בדף כ"ג, אף הן היו באותו הנס, זה אנשים שחייבות בנר חנוכה כי אף הן היו באותו הנס, אז אומר רש"י, היו באותו הנס, שגזרו יוונים על כל בתולות הנשואות, להיבעל לתפסר תחילה. ועל יד אישה נעשה הנס, יהודית. אז רש"י מזהה את הגזרה הזאת במסכת כתובות עם היוונים. ועוד פעם, מה היה העניין? אז זה גם מה שראיתי ברבי יצחק קוטנר, שהוא אומר שתיבעל להגמון תחילה, זה כדי להכניס את הזרע היווני לתוך עם ישראל. המטרה הייתה לעבר אותה, לא רק סתם ליהנות. והייתה שם איזושהי מטרה שהיא חלק מהאידיאולוגיה. בעצם, באופן מאוד סיסטמטי רואים שהיוונים ניסו לטשטש את התיחום בין חולין לבין קדושה, להפוך את הכל לחולין. בתוך עולם החולין יש דברים בעלי ערך, יש חוכמה, יש הכל בסדר, יש ערכים, אבל הקטגוריה של קדושה היא קטגוריה נפרדת. זה לא מצווה, קדושה. יש, את הקטגוריה הזאת היוונים לא הסכימו לקבל. זאת אומרת, אין דבר כזה קדושה. יש דברים טובים ודברים חכמים, והכל נכון, אבל קדושה כקטגוריה מובחנת הם לא הסכימו לקבל. וכנגד, הטענה שבעצם כנגד האידיאולוגיה היוונית הזאת יצאה, כן, כמו שהרמב"ם אומר, שבשביל לתקן דבר אחד, אתה צריך ללכת לקיצוניות האחרונה כדי להחזיר אותו לדרך האמצע. אז אם היוונים נקטו באידיאולוגיה הקיצונית של הכל חולין, אז כנגדם קמו החשמונאים עם האידיאולוגיה שהכל קדושה. ולכן אין פלא שדווקא החשמונאים היו אלה שהובילו את המאבק נגד היוונים. כיוון שבעצם היה פה איזשהו מאבק על כל הקופה. אלה אומרים הכל חולין, ואלה כנגדם אומרים שהכל הכל קדושה. אז למעשה, אם כך, אז המאבק, עוד פעם בעיניים החזליות, המאבק עם היוונים היה איזשהו מאבק על, 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 על קיומה של הקטגוריה הזאת שנקראת קדושה. הם היו מוכנים לקבל את זה כחוכמה, בעלי ערך היוונים. בכל דבר, אבל לא היו מוכנים לקבל קטגוריה של, של קדושה. על זה, ברוך השמונאים שאומרים שהכל קדושה, זה אנטיתזה. כמובן, כמו שהרמב"ם אומר, אנטיתזה באה לתקן את התזה ולייצר סינתזה. בסופו של דבר גם האנטיתזה הייתה פגומה. איפה רואים את זה? באופן לגמרי סיסטמטי. לשאול את שלום חברו בשם, זה עת לעשות להשם. זה בעצם דבר אסור. זה מה שהרייבד אומר שעשו בית חשמונאים. לכתוב את שם השם על השטרות, עוד פעם, דבר מאוד בעייתי, אתה רוצה לעשות את הכל קדושה, לכאורה מאוד מבורך, אבל זה לא עובד. זה שמצאו את השטרות באשפה, זה כמובן התיאור הפרקטי,
זה מה שקרה, אבל נדמה לי שמאחורי זה אפשר גם לראות, ואני מסתכל על כל ההצטרפות שתיארתי כאן, אפשר לראות גם איזושהי ביקורת על האידיאולוגיה עצמה. זה הביטוי שלה, אנחנו רואים שאם אתה עושה מנהל את כל החיים בקדושה, בסוף הקדושה מתבזה. התיאור הפרקטי הוא שהשטרות מגיעים להשפעה. אבל בעצם זה איזושהי אמירה כללית על הקדושה. אם אני חוזר לרמב"ן שממנו פתחנו, אז הרמב"ן שאומר שיש בעיה לשים את הכהנים מלכים, ובגלל זה החשמונאים נכחדו, הרמב"ן אומר שזה מה שנראה לו, בסוף הדעה הזאת נראית לו יותר. עוד פעם, זה אותו עניין. החשמונאים באו מכוונות טובות, ויכול להיות שהם אפילו אולי לא ידעו שזה לא בסדר, אני לא יודע, אולי כן, אולי לא. אבל זה לא משנה, כי הנזק של דבר כזה הוא נזק נוראי. ולכן בעצם, בסופו של דבר, הם קיבלו עונש נורא, הם נכחדו לחלוטין. כל מי שאומר מבית חשמונאי אני בידוע שהוא עבד. זאת אומרת שבעצם באופן מאוד סיסטמטי רואים שלמרות שלכאורה בהסתכלות הזאת של יוונים מול חשמונאים, המסקנה המתבקשת הייתה אמורה להיות שהכל צריך להתנהל על סמך הקדושה, לא נכון. התיאור החז"לי בעצם אומר לנו...
למה חוגים התחלנו את הדורות?
קדושה זאת קטגוריה מובחנת, בסדר? הכל על פי השם, גם על זה אני אדבר, וגם שם אני אפקפק בזה. אבל כרגע אני עוד לא נמצא שם. מה שאני בעצם רוצה לומר, זה שבסופו של דבר, הלקח שנדמה לי שעולה מדברי חז"ל בהקשר הזה, הוא לא הלקח שהחשמונאים צדקו, אלא הלקח הוא ששני הצדדים טעו. ושני הצדדים טעו בטעויות חמורות, שתי הטעויות הן חמורות. בסופו של דבר מה שצריך להיות זה איזשהו תיחום, לחזור ולגדור את הפרצות, החולין במקום החולין והקדושה במקום הקדושה. צריך להיות תיחום. אם אנחנו מטשטשים את התיחום בין לכיוון הזה ובין לכיוון הזה, זה דבר מאוד בעייתי. זה בעצם המסר. בסופו של דבר, באמת המראה אומרת במגילה, מה אומרת שם, אנחנו כתנאים, אבל המראה אומרת שבעצם אסור לתרגם את התורה לשום שפה אחרת, כחלק מאותו תרגום השבעים. מה היינו מצפים שבעקבות תרגום השבעים קבעו יום תורה, קבעו תענית, כדי שתרגמו את התורה ליוונית? מה אומרת? השפה היחידה שאפשר לתרגם את התורה זה יוונית. השפה היחידה שמותר לתרגם את התורה זה יוונית. וזה בעצם אומר ש... מה אומרת? יפיותו של יפת תהה באוהלי שם. ובסופו של דבר, אנחנו כן מאמצים משהו מהיוונים. או אם אנחנו מסתכלים על תרגום התורה ליוונית, כהסתכלות על התורה כמשהו שיש בו גם חוכמה, מעבר לקדושה שיש בו, אני מוכן לקבל דבר כזה. יש בו גם מימד של חוכמה, יש בו גם קדושה, ויש בו גם חוכמה. עכשיו, מה שקורה זה שהיוונים, יש להם גם תפקיד במבנה שנבנה בסוף. הם מקבלים את הערכה שלה, אחרי שנלחמו נגדם וניצחו אותם וחגגו את הניצחון, בסופו של דבר, מה שנשאר לנו זה איזושהי מסורת שמשלבת את היווניות עם החשמונאיות. צריך להיות חולין, וזה לא נכון שהכל קדושה. צריך להיות קדושה, לא נכון שהכל חולין. צריך שניהם. והם צריכים להיות תחומים היטב, כל אחד בתחומו. אבל צריך את שניהם. שבאמת הבינו שבסופו של דבר מדובר פה במשהו שיש פה קדושה, עכשיו היו מוכנים גם להיפתח לזה שיש פה חוכמה. אחרי שכבר האופציה הזאת שזה רק חוכמה נוצחה, ירדה מהבמה, אני לא מוכן להכחיש את זה שיש שם גם חוכמה. נגיד באנלוגיה, או בהרחבה, לא יודעת באנלוגיה, אלא השלכה. יש כאלה שרוצים לטעון שבהקשר התורני בעצם אמור לשלוט היגיון שונה לחלוטין מההיגיון היומיומי. היגיון ששולט בתחומים אחרים. אוקיי? ומין איזושהי תפיסה כזאת, שדיברנו על זה כבר לא פעם,
כן, שגזירות הכתוב לא יכול להיות שיש להם הסבר, וכל דבר שיש לו הסבר אז זה לא רציני, זאת אומרת, זה לא יכול להיות. הרמב״ם מביא את התפיסה הזאת שכאילו יש כאלה שעושים להאדיר את הקדוש ברוך הוא ואומרים שלמצוות אין טעמים. בסדר? למה? מאיפה זה בא? זה בא מזה שלא יכול להיות שיהיה משהו אנושי, שהיא חוכמה בתוך התורה. והרעיון של תורה שבעל פה הוא כזה. עידן תורה שבעל פה בעצם מתייחד בנקודה הזאת שלא נכון. אנחנו מטפלים בתורה באמצעות השכל האנושי הרגיל, שמטפלים בו גם בכל תחום אחר. גם בתחום התורני אנחנו משתמשים בהיגיון הזה. יש תשתיות, יש הנחות יסוד, ואלה הנחות שיסודן בקדושה. אבל הכלים שבהם אנחנו משתמשים, אנחנו משתמשים גם בכלים יווניים. תורה שבעל פה היא שימוש בכלים יווניים. המפגש הזה עם היוונים בסופו של דבר הביא לנו על זה, ליברמן מדבר על זה, כן, יוונים ויבנות בארץ ישראל, הוא מדבר על זה ש... מידות הדרש, איכשהו נשאבו דרך המפגש הזה. אבל זה כמובן רק ביטוי למשהו הרבה יותר רחב, שבעצם שאבו מהיוונים כל מיני דברים שבסופו של דבר כן נשארו. המלחמה נגד היוונים הייתה על המינון, לא על עצם העניין. עכשיו, למה היה צריך את ההתחקות הזאת? כיוון שלפני כן הייתה יכולה להיות איזושהי תפיסה שאומרת שאין לזה מקום בכלל, תקופת הנבואה, שהכל בא מלמעלה, זה לא קשור להיגיון האנושי, כתפיסת תקופת התורה שבכתב, תקופת הנבואה. אז הכל מלמעלה, זה לא קשור אלינו, לנו אין מה להגיד בעניין הזה. דיברתי, אני חושב, פעם על תחילת פרקי אבות. משה קיבל תורה מסיני, מסר על יהושע, ויהושע על הזקנים, הזקנים מביאים, מביאים מסרות אנשי כנסת הגדולה. שמעון הצדיק היה משארי כנסת הגדולה. הוא היה אומר. ועד אליו לא אמרו?
הוא הראשון שאומר.
כן, אף אחד לא אמר עד אליו שום דבר? לא.
אבל יש
כנסת
גדולה,
אני
חושב שאתה
דברים.
מה?
עד אליו רק ציטטו.
כן, לא היה שם של מישהו. יש כנסת גדולה, לא אחרי זה תחילת בית שני. שמעון הצדיק היה החכם הראשון ששמו נקרא על דברי תורה. אין, לפניו לא היה. ומה זה אומר? שהתפיסה עד אותו שלב הייתה כזאת שבעצם התורה באה מלמעלה. אנחנו רק מעבירים אותה מדור לדור. אנחנו צינור חלול. אין לבני אדם מה לעשות בהקשר של תורה. שמעון הצדיק הוא תחילת עידן תורה שבעל פה. שמעון הצדיק הוא תחילת עידן תורה שבעל פה. זה שיהיה הכנסת הגדולה. הוא בעצם לוקח את הרעיון היווני הזה של חוכמה אנושית, כן, החוכמה האנושית בסך הכל, גם בתרבות הכללית, מיוחסת במידה רבה ליוון. אז את הרעיון הזה שחוכמה אנושית יכולה להיחשב בעצמה תורה, זה רעיון חדש. זה עידן תורה שבעל פה. אגב, המפגש שתיארתי קודם בין אלכסנדר מוקדון לבין שמעון הצדיק, נדמה לי שהוא בא להגיד את זה. אלכסנדר מוקדון אומר, דמות דיוקנו של זה הייתה הולכת לפניי ונוצחת בכל מלחמותיי. מה הרעיון פה? אלכסנדר מוקדון, כידוע, שזה נכון גם היסטורית, לא רק בהסתכלות החזלית, אלכסנדר מוקדון היה כובש נאור, מה שנקרא, הוא כובש אידיאולוגיה. את המטרה שלו לא הייתה רק כוח, המטרה שלו הייתה להפיץ תרבות. זה חלק מה... מאבקים שהיו פה, כי היה פה איזשהו מאבק גם על תרבות, לא רק מאבק כוחני. ולכן בעצם הוא ניסה, הוא עצמו למד אצל אריסטו, בחצר של פיליפוס במקדוניה, הוא היה בן של פיליפוס, אז אבא שלו הביא את אריסטו שילמד אותו, אריסטו היה מורה שלו. והוא ניסה להפיץ בעצם את הפילוסופיה של אריסטו, את התרבות היוונית, וכל אחד העולם, זה מה שהוא עשה, זה גם היסטורית שזה מה שהוא עשה. ואז הגמרא מפגישה אותו, עוד פעם, מפגש דמיוני, אבל היא מפגישה אותו עם שמעון הצדיק, שהוא בעצם הדמות שפותחת את תורה שבעל פה. שאמרתי קודם שכשהמפגש הוא דמיוני, אז עוד הרבה יותר אומר דרשני. כנראה שחז"ל רצו להגיד לנו שיש איזשהו קשר מהותי בין אלכסנדר מוקדון לבין שמעון הצדיק. והרעיון הוא שהמפגש עם היווניות יצר את תורה שבעל פה. קיבלנו משהו מהיוונים, זאת אומרת, ההיגיון, הפילוסופיה היוונית, צורת החשיבה היוונית, השיטתית, המסודרת, ההגיונית, בעצם הייתה זו שעזרה לנו לבנות את מה שנקרא אחרי זה תורה שבעל פה. ולכן יפיותו של יפת תהיה באוהלי שם, הם מתרגמים את התורה ליוונית, כי בסופו של דבר, אחרי שיוון נשארו במקום שלהם ולא... לא הפסק האימפריאליזם של החולין, יש מקום לחולין. צריך לדעת מה מקומו, איפה כן ואיפה לא, יש חולין ויש קדושה. לא הכל קדושה. אחרי שאנחנו מבינים שלא הכל חולין, עכשיו אנחנו בשלים גם להבין שלא הכל קדושה. לכל דבר יש את שעתו ואת מקומו. ולכן הלקח בסופו של דבר מהמאבק הזה, זה שאמור להיות פה איזשהו שילוב מתוחם היטב בין קדושה לבין חולין. עכשיו זה, אפשר אולי לראות בבואה של העניין הזה, יש, כבר עמדו על זה שבעל הניסים, כשאנחנו אומרים על הניסים, אז הנס שאותו אנחנו מזכירים זה נס פח השמן. לא נס הניצחון במלחמה. פח השמן, מצאו, שמן, הספיקה עם שמונה ימים. ולא נס הניצחון במלחמה, אז כבר כתבו על זה שזה אחרי חורבן הבית, וכבר רצו בכל זאת להזכיר לנו, להשאיר בזיכרון את, את המימד הרוחני של הניצחון, אבל לקיחת הניצחון הזה לכיוון הלאומי או לכיוון של הקודש, כן, של בית המקדש, תורני ואולי אפילו של קדושה ממש, זה שני כיוונים שמלווים אותנו עד היום. בסופו של דבר חנוכה של היום זה חג לאומי. ציבור הרחב. זה פחות חג דתי. לכן גם כל התנועה הציונית אימצה אותו בחום אל ליבה, את החג הזה. כמו ט"ו בשבט, כן? יש כמה חגים שהתנועה הציונית מאוד אוהבת. ט"ו בשבט וחנוכה. למה? כי יש להם איזה שהם מימדים, מימדים של חולין, שאתה יכול להזדהות איתם במובן הלאומי, במובן של ערכים לאו דווקא שקשורים לקדושה. וזה בעצם איזשהו סוג של מתח שכבר קיים מאז, האם זה פח השמן או שזה הניצחון במלחמה. עכשיו הרמב"ן, כשהוא מדבר על, על המלכות, אז הרמב"ן אומר שזה שהחשמונאים מינו את עצמם כמלכים, זאת הייתה, זה היה חטא נוראי, שבגללו הם נכחדו. ונוהגים לומר, הייתי כבר כמה כאלה שכתבו, שהרמב"ם חולק על הרמב"ן בעניין הזה, כי הרמב״ם בהלכות חנוכה, בתחילת פרק ג', הוא כותב כך: לבית שני כשמלכו יוון, גזרו גזרות על ישראל וביטלו דתם, ולא הדיחו אותה לעסוק בתורה ובמצוות. ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם, ונכנסו להיכל, ופרצו בו פרצות, וטימאו הטהרות. שימו לב, כל הרשימה הזאת זה ממש הרשימה שאמרתי קודם. כל הכניסה של היוונים לתוך התחום היהודי, תורני, תוך הקודש, וצר להם לישראל מאוד מתנהם ולחצו בלחץ גדול, עד שריחם עליהם אלוהי אבותינו והושיעם מידם ויצילם. וגברו בני חשמונה הכהנים הגדולים והרגו, והושיעו ישראל מידם, והעמידו מלך מן הכהנים. זאת אומרת, הרמב"ם מרגיש בעניין הזה, הוא מדגיש, והעמידו מלך מן הכהנים, וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה עד החורבן השני. הרמב"ם מסיים בתשועה הלאומית. את הצרות היו צרות דתיות. והתשועה בסופו של דבר הייתה, או לפחות גם, התשועה הלאומית. עכשיו יש כאלה שרוצים לומר שהרמב״ם חולק על הרמב״ן. הוא מביא, המליכו מלך מן הכהנים וחזרה מלכות ישראל יתר ה-200 שנה. זה תיאור הנס, על זה אנחנו מודים. שאצל הרמב״ן המליכו מלך מן הכהנים, זה היה חטא. אני לא חושב שזה בהכרח מחלוקת. גם הרמב״ן לא אומר שהנס הלאומי הוא לא חלק מהנס, את החזרה של הריבונות, הוא לא כותב את זה. רק היית צריך לשים מלך, להפך. הפוך כתוב ברמב״ן. היית צריך לשים מלך חילוני, לא מלך כהן. חילוני לא במובן של לא שומר מצוות, אלא מלך לא כהן. אוקיי? זה מה שהיית צריך לשים. ואז זה באמת היה חלק מהנס. החטא לא היה ששמו מלך. החטא היה ששמו מלך מן הכהנים. לכן לא כתוב ברמב״ן נגד הרמב״ם, יותר מזה. גם הרמב״ם, כשאומר שחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה ושמו מלך מן הכהנים, הוא לא מספר על זה בתור, זה הנס שעליו אנחנו מודים. למרות שהם שמו מלך מן הכהנים, שזה דבר אסור, כיוון שחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה, על זה אנחנו מודים בחנוכה. וזה מביא אותי ישר להיום. כי הרבה פעמים הוויכוחים סביב הקמת המדינה, ההסתכלות על הקמת המדינה, ממש משקפים את כל הניואנסים שתיארתי עד עכשיו. יש כאלה שאומרים, תראו איך המדינה הזאת נראית, אין מה לשמוח בהקמתה. כן, החרדים שאומרים שאין מה לשמוח בהקמתה. אני חושב שזו תפיסה לא נכונה, לאור מה שאומר הרמב״ם כאן. כי הרמב״ם אומר שלמרות ששמו מלך מן הכהנים, זה באמת בעייתי. לא אומר זה בעייתי, אבל אני אומר, כמו שהרמב״ם אומר, אני לא רואה סיבה שהוא יחלוק על זה, והוא מסכים שהוא יעשו שבט מיהודה. אלא מה? חזרה מלכות ישראל יתר על 200 שנה, על זה אתה צריך להודות. זה שעשינו את זה לא נכון, בעיה שלנו, מה הקדוש ברוך הוא השם. זאת אומרת, אם הוא עוזר לנו במשהו, צריך להודות לו על זה. זה שאנחנו מפשלים ועושים דברים בעייתיים,
עושים את התהליך הזה בצורה בעייתית, אוקיי, אז אנחנו צריכים לשפר את איך שאנחנו עושים את זה. אבל מה זה קשור לשאלה אם להודות לו או לא להודות לו? אוקיי? יש פה מין... זה כמעט תרתי דסתרי. אתה לא מודה לו כי הוא עשה את השלטון החילוני או את המלך מן הכהנים בתקופת החשמונאים. זה הוא עשה את זה? אז למה הוא עשה את זה אם זאת עבירה? הקדוש ברוך הוא, אני מתכוון. לא הוא עשה את זה, אנחנו עשינו את זה? אז למה זאת סיבה לא להודות לו? אז תודה לו על מה שהוא עשה ותתקן את הטעויות שאתה עושה, שאנחנו עושים. ומה נפשך? יש פה איזושהי בעיה. אם אתה רואה שהוא עשה את זה, אז זה בסדר. אז למה הוא עשה את זה אם זה לא בסדר?
למה הוא יעשה דבר שהוא עבירה?
לא בסדר.
לא
קופה. אם הקדוש ברוך הוא עשה את זה, אז זה סימן שזה בסדר, לא? או למה הוא עשה את זה אם זה לא בסדר? הוא לא עשה, אתה מבין מה שאני אומר, אני טוען שהוא לא עשה. מה נפשך, אם אתה חושב שהוא עשה, אז מה אתה רוצה? אתה לא מודה לו כי הוא עשה לנו חטא? על זה אתה לא מודה לו? זה מוזר. ואם לא הוא עשה את זה, אתה תולה את המעשים האלה, את התוצאות האלה בבני אדם, אז מה אתה עושה מהקדוש ברוך הוא? תודה לו על עזרתו ותבוא בטענות למי שעושה את זה בצורה בעייתית, שיתקן. הטענה הזאת הייתה לה מאוד בעייתית. הרב עמיטל כתב פעם ש... הוא איזה רע על הכפירה החרדית. שהחרדים מוציאים את הקדוש ברוך הוא מההיסטוריה, הם לא מודים לו על הקמת המדינה. למה אתם לא מודים לו על הקמת המדינה? הקדוש ברוך הוא הרי מחולל את כל מה שקורה סביבנו. אז זה בעצם סוג של כפירה, לא להודות הקדוש ברוך הוא, כי הם בעצם טוענים שיש פה דברים שקורים נגד רצונו, לא מחמתו. אני טוען שזה לא נכון, טענה של הרב עמיטל. יש טענה טובה נגד החרדים, אבל היא לא זאת. זה שלהוציא את הקדוש ברוך הוא מההיסטוריה, אפשר להתווכח על זה. אני חושב שבאמת צריך להוציא אותו, זה נכון להוציא אותו, אבל לא משנה, גם אם לא תוציא אותו, מה תגיד? שהוא עזר למדינה לקום, נכון? זה שאנחנו עשינו את זה באופן שגוי, זה טעות שלנו, אנחנו צריכים לתקן את זה. מה זה קשור לחובה להודות אליו? זאת הטענה כלפיהם, לא הטענה שלא הוא עשה את זה. הטענה שגם אם הוא עשה את זה, הוא עשה את הדבר החיובי, על זה תודה לו. את האופן שבו אתה הוצאת את זה לפועל, בפשלות שלך, זה לא מונע ממך מלהודות, או לא פותר אותך מלהודות. זאת הטענה היותר מדויקת שצריכה להיות שם. בכל מקרה, לענייננו, עדיין יש מקום לדון, האם חזרת הריבונות הזאת היא בעצם ערך, או שיש בזה מימד של קדושה. אוקיי? עכשיו אני מתקדם צעד אחד הלאה. זה לא עולה פה. אני אומר עכשיו, זה כבר, אני עובר להיום. בעצם התחושה המאוד חזקה שאני מקבל, קשה לחמת את הדברים כמובן, אבל זה משהו שהוא באוויר. אבל התחושה המאוד חזקה שאני מקבל זה איזשהו סוג של התייחסות למדינה או לחיי החולים שלנו כמשהו ששייך לספירה של הקדושה. ביטויים של הרב צבי יהודה, שמדי צה"ל הם בגדי כהן גדול, יש שם איזשהו ביטוי גורטסקי מאוד לעניין הזה. מה? כן, זאת תוצאה של העובדה שדיברתי עליה באחת הפעמים הקודמות, שציונות דתית בעצם היא איזה בן, אולי אפילו לא חורג, של חסידות. חסידות שמדברת על הצמצום לא כפשוטו, מה שדיברנו קודם, יש לה סוגר את כל המעלה, אבל הצמצום לא כפשוטו, שבעצם הכל קדושה, אז הציונות הדתית בעצם ניסתה ליישם את זה, או לממש את זה בהקשר הזה, לחיי החולים, הקמת מדינה, חזרה להיסטוריה, מה שקוראים לפעמים, זה בעצם סוג של קדושה. ולכן בעצם רואים איזשהם מימדים, אני דיברנו על זה כבר, אני חושב יותר אפילו מפעם אחת, על ה... אני לא יודע, אני כשאני רואה דגל בבית הכנסת אני מקבל חום, את החום שלי עולה. לא בגלל שיש לי איזושהי התנגדות לדגל, נכון שהוא לא אומר לי הרבה, אבל זה מפריע לי שהוא נמצא בבית הכנסת.
יום העצמאות זה לא חג לאומי, חג...
מה?
יום העצמאות זה איזשהו סוג של חג לאומי.
כן, זה מה שאני אומר, אדם בבית הכנסת. יש פה משהו שהוא נותנים לו איזשהו סממן של קדושה. נו, תודה, זה הכל בסדר, כמו שאתה אומר, אשר יצר, אחרי שאתה הולך לשירותים. אז מה הבעיה? זה הופך תהליכה לשירותים לקדושה? לא. זה חולין שמתנהלים בצורה שהם צריכים להתנהל. אבל זה לא הופך לקדושה, ועוד פעם אני מחזיר את ההבחנה המושגית, אני סוגר פה עכשיו את כל המעגלים. צריך לזכור שיש הבחנה מושגית, לא כל דבר שקשור למצווה או לערכים זה קדושה. יש
שני דברים שונים. אני לא טוען, או לא בהכרח טוען, לפחות לא כרגע טוען, שאין איזושהי דרך לנהל נכון את חיי החולים, או לנהל נכון מדינה. יש מצוות ועבירות ודרך נכונה ודרך לא נכונה. אני מדבר על משהו אחר, אני מדבר על יציקת מושגים של קדושה לתוך העניין הזה. לא שיש לתורה מה לומר על זה. יש לתורה מה לומר גם על איך אני עושה בשירותים, כמו שאמרתי קודם. זה לא הופך את העשייה בשירותים לקדושה.
לא ברק הסתם.
מה?
לא עושה את הדברים האלה סתם.
לא אמרתי שהוא עשה את זה סתם. אבל אמרתי שהוא אמרתי שהוא עשה את זה. זאת עוד שאלה.
יש עומות של השכנת.
רגע, אז בשביל זה עשיתי את ההבחנה לפני כמה שיעורים, בין שתי הקטגוריות האלה של קדושה ומצווה. הרב ליכטנשטיין מדבר על זה, כשאנחנו מדברים על דבר הרשות, או על עולם של חולין, הוא מדבר על דבר הרשות, שזה עוד יותר מאשר חולין. חולין זה חלק מההלכה. יש בהלכה, הלכות שנוגעות לחולין, מה נכון ולא נכון לעשות. שחיטה של חולין זה חולין, שחיטה של קורבנות זה קדושה. ודיברנו על זה שיש הבדלים הלכתיים בין תחום הקדושה לתחום החולין. אבל הרב ליכטנשטיין לוקח את זה יותר רחוק, הוא אומר שגם דבר הרשות, שאופים מחוץ להלכה. וגם שם זה לא אומר שהכל ניטרלי, תעשה מה שאתה רוצה. גם שם יש ראוי ולא ראוי, מה שמעבר להלכה, לפני משורת הדין. גם שם זה לא אומר שהקדוש ברוך הוא לא אכפת מה אתה עושה שם. ועדיין זה תחום שונה. יש תחום של דבר הרשות, יש תחום של חולין, ויש תחום של קדושה. וכמובן כנגדם. יש איסור, ויש טומאה, ויש כן, יש התחומים האלה כנגד העניין הזה. אוקיי? יש את הרשות, יש בעצם נגיד קדושה, יש חולין על תארת הקודש, מה שנקרא, או חולין בדרך של קדושה. יש דבר הרשות, אבל דברים שראויים, ערכים שהם לא הלכתיים, אבל שכך ראוי דרך ארץ, או מוסר, או דברים כאלה. יש דברים שהם ניטרליים לגמרי, זאת טענתי, אבל על זה אני עוד אדבר בהמשך, אני טוען שיש גם תחום כזה, ניטרלי לגמרי, שלא משנה מה שאתה עושה שם, זה לא חשוב. יש תחום של עבירה מוסרית, עבירה מוסרית, לא עבירה הלכתית. יש תחום של עבירה הלכתית, ויש תחום של פגיעה בקדושה, זה טומאה, זה נקרא טומאה. ובעצם יש שבע קטגוריות, אנחנו שמים את הרשות באמצע, אז משני הצדדים יש שלוש קטגוריות לפה ושלוש קטגוריות לשם. יש שבע קטגוריות, וחשוב מאוד להבחין ביניהם. ויש הרבה מאוד אנשים שלא מוכנים להבחין ביניהם, אגב, בין כל הקטגוריות האלה. יש כאלה שאומרים שאין תחום של חולין בכלל. אם שאתה אמרת את זה קודם, בהמשך אני אדבר על זה. יש כאלה שאין תחום פסירה של רשות. יש כאלה שאומרים שאין תחום של חולין, הכל קודש. יש כאלה שאומרים שהכל שייך להלכה. אין חולין, אין רשות, כן? יש, התיחום הזה הוא תיחום שנמצא תחת מתקפה, אגב, מתקפות גם מימין, לא רק משמאל. מתקפות מימין, הכוונה שהכל קודש, או שהכל הלכה, או שהכל, באמת, לטשטש את ה... באמת, לפרוץ את הגדר מבפנים החוצה, לא כמו שהיוונים עשו מבחוץ פנימה. בסדר? זה אותן מתקפות. ואני חושב שמאוד חשוב לשמור את ה...
זה החשמונאים.
כן. ואני חושב שמאוד חשוב לשמור את התיחום הזה לשני הכיוונים. צריך לגדור את הפרצות, לא לפרוץ אותם לכיוון ההפוך. צריך לגדור את הפרצות, יש שבע קטגוריות, וכל קטגוריה כזאת צריכה לעמוד לעצמה. ובעצם זה מביא אותי לסוף המהלך הזה.
אתה רואה את הדברים שיהיו.
מה, רבנתי?
ספר יחסי גומלין בין הקטגוריה.
מה נקרא יחסי גומלין?
שזה לא סתם שיהיו. אחדות השם הנושא מאוד...
אני לא יודע מה זה אחדות השם, אני יודע שיש שבע קטגוריות כאלה.
בסדר, ספיר הם יחסי גומלין. צריך להבדיל בין הקטגוריות, אבל חלק מהאחדות השם זה שבכל צריך להכניס את הקדוש ברוך הוא.
להכניס את הקדוש ברוך הוא אמרתי, על זה עוד נדבר. אבל יש פה שבע קטגוריות נפרדות. לא נכון לטשטש את התיחום ביניהם. זה מספיק לי כרגע. אני אדבר על ההמשך, אמרתי. הנקודה היא שהרבה פעמים, אחת התוצאות של הטשטוש בין החולין לקדושה, זה מחזיר אותי לכל מה שדיברתי קודם על זה. הקדושה זה סוג של מציאות. זה מתחיל מאיזשהו סוג של מציאות. אתה תופס את עצמך שאתה נמצא בתוך ספירה שונה. זה לא שיש עליך חובות, מותר לך לעשות את זה, אסור לך לעשות את זה. זה התחום של החולין. בקדושה אתה נפגש עם איזשהו סוג של מציאות שונה. הדבר הזה יוצר אקסטזה מסוימת. הרבה פעמים זה נקשר לפרדוקסים, לקיצוניות. נגיד, בני אהרון נכנסים אל הקודש לא נכון, הם מיד מתים. זה לא עניין של... אין שם אפור, זה שחור לבן. הקדושה זה תחום שהוא מאוד רגיש, מאוד צוער, מאוד לא מובן, מאוד מתנהל בצורות שונות. זה תחום אחר לגמרי. והרבה פעמים התחושה שלי זה שכשיש אקסטזה סביב משהו, זה אומר שבעצם משייכים אותו לתחום הקדושה. לא רק לתחום הערכים, או לתחום הראוי, או לתחום אפילו ההלכה, ויש פה משהו שהוא קדושה. וזה דבר מאוד בעייתי. בהקשר של מה שהרמב"ן אומר, שהבעיה הגדולה בטשטוש שעשו החשמונאים, זה הביטוי של בימינו בעיניי. את ראיית קדושה במתחמי החולין, זה דבר מאוד בעייתי. מה שקוראים לזה בשפה אחרת, אבל אני מסתכל על זה כבעיה דתית, לא רק כבעיה מוסרית, זה בעצם איזשהו סוג של, בטח לקרוא לזה, לאומנות או פשיזם משתולל. אבל זה פשיזם לא במובן האיטלקי, או הספרדי, כן, של פרנקו, אלא פשיזם דתי. את הטענה שבעצם יש פה איזשהו מתח או שערה דתית מאוד חזקה שקיימת בתחומי הקדושה, שמופנית כלפי ערכים לאומיים. ובמובן הזה, הריקודים סביב הדגל תמיד, לא יודע, עוד פעם אני אומר, אני לא רוצה להגיד אמירה הלכתית שזה עבודה זרה, זה לא. אבל יש פה משהו מזה. זאת אומרת, זה איזשהו סוג של שערה שבא מתוך מפגש עם משהו אחר, זה לא חובה, אנחנו לא רואים רק את הדגל כסמל, יש פה איזשהו, זה ממש כישות, זה במובן מסוים זה סוג של עגל. עוד פעם אני אומר, זה מטאפורה, אני לא מתכוון להגיד שזה עבודה זרה במובן ההלכתי, המחייב, הפורמלי. אבל יש פה משהו מזה. האקסטזה הזאת שמובילה ללאומנות, מה שקוראים בהקשרים אחרים, נובעת לדעתי מהטשטוש הזה. ההסתכלות על המדינה כקדושה, על מוסדותיה כקדושים, על זה שאסור לגעת בשום דבר, כי זה הכל מין איזה... אפשר להיזהרו בגחלתן של נשיא המדינה וראש הממשלה, ואני לא יודע מה, כל מיני דברים מהסוג הזה, כן, הריקודים סביב הרמטכ"ל, ואני לא יודע, והנשיא וזה במרכז, כן, ביום ירושלים, גם כן, זה אותו חום אני מקבל כמו ב... ועוד פעם, אין לי בעיה, תפרגנו להם, הכל בסדר, הם באמת אנשים טובים ומועילים וחשובים, הכל בסדר. אבל להכניס את זה לבית המדרש, להפוך את זה למשהו שהוא, זה, לא יודע, זה ממש מפריע. שאלה,
אתה הופך בין זה לקדוש, או שבזה שאתה מוקד לא, אתה מכיל על זה יותר אלוהות.
אז אמרתי שאני לא יודע לשים את הגבול, איפה? אני מרגיש ששם זה מעבר לגבול. זה נעשה במינונים, זה לא אחד או אפס, ברור. אבל זה נעשה במינונים כאלה שיש שם יותר מדי מן הקדושה ופחות מדי מן הערכים, מן הדבר. חולין על טהרת הקודש, זאת אומרת, גם חולין זה דבר שאפשר לנהל אותו נכון, ואפשר לנהל אותו לא נכון, ויש הנחיות איך עושים את זה, אפילו דבר הרשות, אבל ודאי חולין, זה הכל נכון, אבל קדושה זה לא. והביטויים, ועוד פעם, תגידו לי שאפשר, יכול שהאקסטזה הזאת באה מתוך מצוות, או מתוך ראייה של דבר כערך, יכול להיות. התחושה שלי היא לא כזאת, לכן אני אומר שקשה מאוד להביא הנמקות חדות לעניין הזה, זה תחושות, אבל התחושה שלי זה שזה ביטוי לטעות הזאת לחשמונאים. הטעות הזאת לחשמונאים היא לא בכדי מתחברת לתנועה הציונית. כי התנועה הציונית, הציונות הדתית, התנועה הציונית זה משהו קצת אחר, הציונות הדתית תופסת את המציאות בצורה מאוד דומה. שבעצם הכל צריך להתנהל על טהרת הקודש. וזה לא רק קידוש החולין במובן של לעשות את החולין נכון. וכולם מסכימים שצריך לעשות את החולין נכון. אלא זה צמצום לא כפורט. שגם בחולין בעצם זה אורן סוף, זה אשליה שזה חולין, זה הכל קודש. כל דבר שקשור ליהדות, לעם יהודי, הכל קודש. זה קודש קודש שאפשר לשמוע אמירות כאלה, לקרוא אמירות כאלה בהרבה מאוד מקומות. שזה אמירות מאוד בעייתיות. אמירות מאוד בעייתיות מבחינת ההשלכה שלהן, אמירות מאוד בעייתיות מבחינת הטעות התיאולוגית שיש בהן. זה לא נכון שהכל קודש. להגיד שצמצום הוא לא כפשוטו, זה טעות לוגית אפילו, לא רק תיאולוגית. דיברנו על זה כבר. לכן אני אומר שהדברים האלה בעצם באים לידי ביטוי גם היום. אני עוד אמשיך עם זה קצת בפעם הבאה וכבר... Thank you.